כן, זה מקליט. רגע, בסדר. טוב, נתחיל. הנה בפרק י"א על ישיבה, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, זה הפירוש שהוא יושב. היה משהו בשיעור לפני האחרון שלא סגרנו, וזה דבר חשוב ורציתי בכל זאת להזכיר אותו.
שמו בשתי קושיות, לא?
כן, טוב, היה נושא שדיברנו גם לפני האחרונה, שכתוב שישיבה, ואתה שם לעולם תשב וישבי בשמיים, הנצחי עומד אשר לא ישתנה. אמרנו שמדובר פה בעצם באדם, בגלל שהוא מדבר בישיבה. מי יושב על הכיסא? זאת אומרת, הוא דיבר על מדובר פה שהקדוש ברוך הוא יושב. ואמרנו במעשה מרכבה, איפה מדובר על יושב? בכיסא. תכף נבנה. ויהי כל מעל הרקיע אשר על ראשם, בעומדם תרפנה כנפיהם, וממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עכשיו, אז יש כאן דמות כמראה אדם מלמעלה על הכיסא. ופה המפרשים אומרים בפירוש שכל הפרקים שאנחנו לומדים הם מתייחסים למעשה מרכבה. הוא רומז למעשה מרכבה. או שלום אריאל. אני אומר לה, בשביל אריאל אני חוזר שדיברנו בשיעור לא אחרון אלא זה שלפניו, שמדברים כאן על הכיסא, על ישיבה, סליחה, מדברים על ישיבה, מייחסים ישיבה לבורא. הבורא אתה השם לעולם תשב ויושבים בשמיים. והמפרשים כולה אומרים שכל הפרקים כאן הם רומזים למעשה מרכבה, כך הם אומרים. ובמעשה, ואם מדברים פה שהשם יושב, אני אקרא ברשותך שעוד פעם, טוב לקרוא עוד פעם, לא מזיק. אז אם אומרים שהשם יושב, אז כתוב, וממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עכשיו, הדמות כמראה אדם, זה כתוב במורה נבוכים בחלק א' פרק ע' ב', שהאדם זה עולם קטן. ואומר שזה לא רק בגלל שכל החלקים שלו מחוברים לאחדות, כי אז אפשר להגיד גם שחמור זה עולם קטן, כי גם חמור יש לו גוף שכולו אחדותיות, כל החלקים מאוחדים למערכת אחת, אלא האדם מנהיג אותו השכל, שזה צלם אלוהים, ומכוח זה הוא נקרא עולם קטן. והמפרשים שם, השם טוב נדמה לי, אומרים שהפרק הזה מאוד נכבד, הוא נקרא פרק שיעור קומה. הנושא של שיעור קומה, תכף אני אראה את זה בפנים, כן, דיברנו על זה, זה הנושא שלנו, וכל פעם לומדים עוד משהו על זה. שנייה. בפרק ב', בחלק א', אז בהתחלה, בהתחלת פרק ע"ב של חלק א', כתוב בשם טוב, שהוא כותב, דא זה, דא, הרמב״ם כותב, דא כי זה הנמצא בכללו הוא איש אחד לא זולת זה. והשם טוב אומר, דא כי זה הנמצא בכללו איש אחד לא זולת זה, זה הפרק יקר ונכבד מאוד, ונקרא שיעור הקומה. כבר אמרו חז"ל, אמר רבי ישמעאל, כל יודע שיעורו של הקדוש ברוך הוא מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואני ועקיבא ערבים בדבר, לכן אעריך בזה הפרק קצת אריכות. לכן אעריך בזה הפרק קצת אריכות. עכשיו, כשהרמב״ם כותב שהאדם זה עולם קטן, הוא מדבר על השכל הטבעי שיש לבן אדם, כוח המדבר, זה הכוח נכבד מאוד, יותר נכבד מכל כוחות בעלי חיים, והוא גם נעלם מאוד, לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף כהבנת שאר הכוחות הטבעיות. זאת אומרת שזה לא כמו הכוחות הטבעיות, למרות שמדברים כאן על השכל הטבעי, שאדם נולד איתו, לא לשכל העיוני שאדם זוכה לו אחר כך. הרמב״ם הוא ידוע שהוא בשיטה, איזו מחלוקת בין אלכסנדר לתמיסטיוס, האם הזכייה של אדם לעולם הבא זה דבר שאדם צריך לקנות אותו או שהוא נולד עם זה. אז הרב אומר שזה, שאדם צריך לקנות את זה, זה כתוב בהרבה מקומות, בהלכות תשובה זה כתוב, שהעולם הבא זה מה שהצדיקים עמלו וזכו והשיגו בעולם הזה, זה לא מה שהם נולדו איתו. אבל כאן הוא מדבר על אותו שכל דווקא שלומדים איתו, שהוא הבכוח, הוא האפשרות שהשכל הזה בעצמו הופך להיות השכל העיוני. זה הכוח נכבד מאוד, דווקא השכל הטבעי, יותר נכבד מכוחות בעלי החיים, והוא גם כן נעלם מאוד, לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף, כהבנת שאר הכוחות הטבעיות. הדעת המשתתף, לא ניכנס לזה עכשיו, זה אופן מסוים של דעת שהוא הכי קרוב לשכל העיוני, ועדיין הוא בגדר הדעות הטבעיות. אז כן, במציאות דבר אחד הוא המנהיג לכללו, המניע לאיבריו הראשון, הראש הראשון, אשר נתן לו כוח ההנאה עד שהנהיג מה שזולתו. ואילו ידמה אדם בנפשו ביטול העניין ההוא בטלה מציאות זה הכדור בעצמו. זאת הכדור זה הקוסמוס, זה המציאות, זה העולם כולו, כל המציאות. כל המציאות תיבטל ללא הכוח בעולם, שהוא דומה לכוח שבאדם, שזה הכוח השכלי של השכל הטבעי המדבר. אז הדבר הזה הוא נותן את המציאות, לכל המציאות. ואם ידמה אדם בנפשו ביטול העניין ההוא, בטלה המציאות זה הכדור בעצמו, הראש ממנו ואשר תחת יד הראש, כאילו הראש זה העיקר, הדבר הראשון וגם מה שתחתיו, ובדבר ההוא יימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו, והדבר ההוא לא יתברך יתעלה שמו. ולפי זה עניין לבד נאמר באדם לבדו שעולם קטן, מפני שבהתחלה אחת היא המנהיגה לכולו. ומפני זה עניין נקרא השם יתברך בלשוננו חיי העולם, ונאמר וישבע בחיי העולם. זאת אומרת, יש כוח בעולם, שבלי זה העולם מיד בטל, כוח אחד, והוא דומה לכוח, הוא כנגד הכוח של השכל שיש באדם. משום זה אדם נקרא צלם אלוהים, והוא אומר שזה הכוח הטבעי דווקא. אותו כוח טבעי עצמו, שלומדים לחלק את הנבראים לחומר וצורה, בסוף מגיעים לתפיסת הצורה, ואז מגיעים לצורות שאין להם גולם, שלב האדם יודע אותם בלי ראיית עין, כמו שידענו את אדון הכל. אז זה כבר השכל העיוני. אבל פה מדבר עוד לפני זה, גם על השכל הטבעי. עכשיו, מה זה שיעור קומה? יש ספר שנקרא ספר שיעור קומה, שהספר הזה הוא תיאור הגוף של הבור ההתברך. יש שם האוזן שלו מפה לפה, הרגל שלו כך וכך, גוף מאוד גדול, מאוד מהיר, אבל תיאור גוף. זה ספר שיעור קומה. אהבתם משהו? שכל טבעי הכוונה השכל דברי, כן. זה אותו דבר בדיוק, זה השכל בכוח, כאפשרות. והשכל העיוני זה שיצא אל הפועל. זאת אומרת, השכל בכוח כאפשרות, זה מה שהוא כותב בהלכות יסודי התורה, בפרק ד', פרק ד', הלכה ז', הוא כותב ככה, לעולם אין אתרי גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. יש כאן סתירה. הוא אומר, אין דבר כזה צורה בלא גולם, אין צורה בלי חומר. אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. אתה לא תראה צורה בלי חומר. אלא אתה רואה עצמים עם חומר וצורה, ולב האדם מחלק את ויודע, מחלק גוף הנמצא בדעתו, ויודע שמחובר מגולם וצורה. לב האדם זה השכל שאדם מתחיל איתו כשכל טבעי, הכוח המדבר. אדם מתחיל עם זה ומחלק, הוא שואל שאלות על המציאות החומרית שהוא רואה, והשאלות האלה מנתחות את המציאות החומרית, חוקרות אותה, ורואות בה את כוח הצורה. זה מה שאומר שלב האדם מחלק גוף הנמצא בדעתו ודע שהוא מחבר בגולם צורה. והצורות שאין להם גולם, אז זה סתירה. קודם הוא אמר לעולם, אין אתה רואה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם. אתה לא יכול לראות צורה בלא גולם. עכשיו הוא אומר, והצורות שאין להם גולם, זה סתירה, אינם נראות לעין, אלא בעין הלב הן ידועות. כמו שידענו אדון הכל בלא ראיית עין. אז זה גם נורא והיום, מה זה ידענו את אדון הכל? הרי שלילת התארים, הבורא מופשט, נבדל, נקי, ופה פתאום יודעים אותו בלא ראיית עין. וזה השכל העיוני, כי הוא אומר, והצורות שאין להם גולם אינן נראות לעין, לעין בשר, אלא בעין הלב הם ידעות, עין הלב, העין של הלב, זה השכל העיוני. קודם הוא אומר, לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, לא כתוב שהוא רואה, כתוב שהוא מחלק בדעתו, זאת אומרת, הוא משתמש בדעה שלו בשביל לנתח, לחלק, לבחון את המציאות החומרית שהוא רואה אותה, והוא מחלק בדעתו, זאת אומרת הוא משתמש בדעת שלו, זה השכל הדברי. ואחרי שהוא זכה לראות את הצורה בכל הגופים החומריים, לא צריך בכל הגופים, זה לא הכוונה, נגיד כשמשה אומר, הרי נינה, בקשה אחת זה הרי נינה את כבודך, והבקשה השנייה זה, ברח לי עכשיו, הקשה השנייה הוא אומר לו, אנוכי אעביר כל טובי על פניך, אני אראה לך את כל הדברים, כמו שכתוב על משה, שבכל ביתי נאמנו, הכוונה, הוא ראה את כל הבריאה של השם. עכשיו, זה לא אומר שהוא ידע את כל היתושים שיש ביערות של מקסיקו, שיש יתוש כזה ויתוש כזה ויתוש כזה ויתוש כזה, יש יותר מדי. וזה גם לא מעניין, ראית אחד, ראית את כולם. מה זה משנה? בסדר, יש חוכמה אלוהית בכל יתוש, אבל לא שם העניין מונח, אלא הכוונה שהוא הגיע עד תכלית תפיסת הצורה שבדברים. הוא רואה יתוש אחד, אז הוא רואה בו את הצורה, עד שהוא ממש רואה בו גילוי אלוהי, שכבר התפשט מהחומר, כבר אין פה, החומר כבר, הוא לא רואה את החומר, הוא רואה רצון אלוהי בלבד. זו הכוונה שהוא השלים את כל המושכלות עד ההשגה השלמה. זה לא אומר שהוא חייב לדעת את כל המושכלות, זה כל מה שיש בעולם, אלא הוא תופס שהחומר שיש בעולם הוא בעצם לא קיים, יש רק רצון אלוהים. ויש ראייה בזה, ראייה זה כבר ראייה של הורים נבראים, שהם רואים את הרצ... זה אמרנו שבפרק מ"ח, בחלק ב', הרמב״ם ולפי הפירוש הנבוני, הנביא משיג שהעולם זה רצון אלוהי, וכל המציאות היא חיקוי לזה. עכשיו, חיקוי, בדיוק היום מישהו שאל אותי, אם המציאות היא חיקוי לזה, אז זה אותו דבר כמו המציאות, אבל זה לא אותו דבר. זה כמו שנגיד שהגוף הוא חיקוי לנפש. זה באמת המציאות היא חיקוי להורים נבראים, אבל זה לא חיקוי שהוא זהה, אלא זה כמו משל ונמשל. זאת אומרת, המציאות החומרית היא כלי לראות את המציאות המופשטת לגמרי, שהיא הרצון האלוהי שמתגלה בעולם, ואת זה כבר, זה השגה של נביאים. הוא כותב אצלי, בפרק שלמדנו, הוא כותב על הנביאים שזה כמו השראת השכינה. הוא אומר, וקרא השרות הנבואה על הנביא, או שכון השכינה במקום, ירידה. זאת אומרת, הנביא זה כמו השראת שכינה, שזו תפיסה שמעל הטבע, ואדם זוכ... כשאדם רואה את המושכלות, את הדברים הטבעיים, והוא מחלק, גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה, עד שהוא מגיע לזה שהוא רואה רק את האלוהות, שזה אפילו מעל הצורה של הדבר, דרך הצורה מגיעים לראות את הרצון האלוהי, אז זה נקרא שהוא יודע את האלוהים בלא ראיית עין, בלא ראיית עין בשר, אבל בראיית עין השכל, שזה השכל העיוני, שהוא נקרא עיוני כי הוא דומה לעין. אז עכשיו, כשהוא מדבר על שיעור קומה, הוא דווקא מדבר על השכל הדברי. עכשיו, הוא ממשיך בשיעור קומה, הוא אומר שבעצם הכוונה היא יותר לשכל העיוני, לא לשכל הדברי, אבל גם השכל הדברי מספיק לנו. הוא גם, תכף אני אקריא לכם. ודם באותו פרק ע"ב, שהוא אומר שהשכל הדברי, הכוח המדבר, הטבעי, הוא נעלם באמת, הוא נעלם, יש בו סוד, והוא לא דומה לכוחות הטבעיות. זאת אומרת, לבעלי חיים יש גם שכל משלם, עכביש יודע לבנות גורים, ויש בזה המון חוכמה. אנחנו רואים אינסטינקט, אבל זה לא, המילה אינסטינקט אין לה משמעות, זה סתם מילה בלועזית שמסתירה דברים, אבל יש להם חוכמה. אריאל מכיר כלבים מקרוב, יש להם את החוכמה שלהם, הם לא טיפשים, הם לא, זה לא גוש בשר עם אינסטינקטים. לכל כלב יש אופי, יש תכונות, יש לו איזושהי תפיסה, הוא מבין מי זה הבעלים שלו, הוא קורא אותו, הוא רואה אותו, הוא מתייחס, יש לו איזושהי חוכמה, לא כל כך קטנה. אני זוכר שהייתה לנו כלבה, והיינו, אשתי ואני היינו אומרים שהיא המורה הרוחנית שלנו, כי היינו רואים את הסבלנות שלה, את הקבלה שלה של כל מצב, בדרך כזאת של לקבל ייסורים באהבה. היא הייתה כזאת, כל דבר, היא סבלה, היא הייתה מצב, מאוד כזאת מקבלת את הדברים כמו שהם. לא מתמרמרת, לא כואב. אז הוא אומר שהשכל הדברי הטבעי של אדם הוא לא דומה לכוחות הטבעיים, זה לא אותו דבר כמו זה, רק יותר משוכלל, יש בזה סוד. הוא אומר זה דבר נעלם, והוא סוד. עכשיו הוא אומר, ודע שראוי היה שנדמה יחס האלוה יתברך לעולם, יחס השכל הנקנה הנאצל לאדם, אשר אינו כוח בגוף, והוא נבדל מן הגוף, הבדל אמיתי ושופע עליו. השכל הנקנה והנאצל, וכשאדם משלים את כל עבודת החוכמה שבכוח אנוש להשיג, אז הוא זוכה לשפע מלמעלה של שכל נקנה או שכל נאצל, פה הוא אומר את שני המילים. לפעמים זה ככה או ככה, לפעמים פה הוא אומר גם שכל נקנה, הנאצל, השכל הנקנה זה השם של השכל הזה, והוא נאצל לאדם. הוא לא שכל שעובדים עליו בעמל, אלא זה שפע עליון שאדם, שדבק באדם גם פרק א', בחלק א', סוף פרק א', גם שם, באמצע פרק א', בחלק א', באמצע פרק א', הוא מתאר את השכל הטבעי כצלם אלוהים. הוא אומר, אמנם צלם אלוהים, הוא נופל על הצורה הטבעית, הוא רוצה לומר על העניין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא ואמיתתו, והוא אמיתתו, מאשר הוא הנמצא ההוא, אשר העניין ההוא באדם הוא אשר בעבורו תהיה השגה האנושית. ומפני ההשגה הזאת השכלית נאמר בו בצלם אלוהים ברא אותו. אני קורא מחלק א' פרק א', הוא מדבר כאן על הצורה הטבעית של האדם, שזה השכל המדבר, והוא אומר, זה צלם אלוהים. אבל בסוף הפרק הוא אומר על השכל העיוני שהוא צלם אלוהים. וכאשר ייוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן מן הנמצאות מתחת גלגל הרשתת, משהו שהוא לא טבעי, זה לא צורה טבעית, אלא פה מדבר על משהו שהוא לא טבעי, והוא ההשגה השכלית, בעניין שזר בו מאוד מה שאני קיבל בדבר מן נמצאות מתחת גלגל הירך, והוא השגה השכלית, אשר לא השתמש בחוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל, דימה אותה בהשגת הבורא אשר ענה בכלי. ואם אינו דמיון באמת, אבל הנראה מן הדעת תחילה, ונראה באדם מפני זה העניין, רוצה לומר מפני שכל האלוהי המדובק בו, שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. אז כאן הוא מדבר על השכל המדובק, שזה שכל ששפע על אדם מלמעלה, זה השכל הנקנה הנאצל, וזה השכל העיוני. ובאמצע פרק א' הוא דיבר שאדם מוצא להם אלוהים בגלל שהצורה הטבעית, שזה השכל הטבעי. וגם ב... זאת אומרת שגם בפרק א', הוא אומר באמצע שאדם הוא צלם אלוהים בגלל השכל הטבעי, ואחר כך בסוף הפרק הוא אומר הוא צלם אלוהים בגלל השכל העיוני. ובפרק ע' ב' הוא גם אותו מהלך, הוא אומר מה שהעולם דומה לבורא, זה, זאת אומרת, הוא אומר, סליחה, דייתי, מה שאדם הוא עולם קטן, הוא דומה לעולם הגדול, בזה שיש לאדם שכל דברי, וזה דומה לכוח שיש בעולם, שזה הכוח שגורם לעולם להימצא, ובלי הכוח הזה, העולם כולו לא יימצא, זה שכל הדברי. ואז הוא אומר, ודע שראוי היה שנדמה יחס אלוהי יתברך לעולם יחס השכל הנקנה הנאצל לאדם, אשר אינו כוח בגוף, והוא נבדל מן הגוף הבדל אמיתי, ושופע עליו. שופע עליו, זה השכל העיוני, שרואה כבר את הכל רצון אלוהי, ולא לא דרך, לא משתמש בטבע. ויהיה דמיון, בסדר? אז למה באמת, הוא אומר, היה יותר ראוי שנדמה את הכוח האלוהי שמקיים את העולם, שהוא דומה לכוח השכל העיוני שבאדם, למה לא עושים את זה, אלא אומרים על השכל הדברי, אמנם עניין שכלי הגלגלים ומציאות השכלים הנפרדים, וציור השכל הנקנה הנאצל אשר הוא נפרד, גם כן הם דברים יש בהם עיון וחקירה וראיותיהם נעלמות, ואף על פי שהם אמיתיות, והתחדשו בהם ספקות רבות, ולא טוען בהם טענות ולא מרר בהם ערעורים, ואנחנו אמנם בחרנו תחילה שזה מצייר המציאות בצורה מבוארת, אשר לא הכחיש דבר ממה שזכרנו. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם היה ראוי שנדמה את הכוח האלוהי ש... מקיימת מציאות העולם לכוח האנושי של שכל עיוני. אז הוא אומר, השכל העיוני זה עניין אמיתי, אבל קשה מאוד להבין אותו. ופה אני רוצה להגיד דברים שאפשר להבין, אז אני מוותר על הדמיון לשכל העיוני, ואני מדבר על שכל הדברי, כי אני רוצה להגיד דברים ברורים, ולא דברים שמאוד מאוד קשה להבין, למרות שהם אמיתיים. אז עכשיו תחליט, מה האמת? כאילו, האמת זה השכל העיוני או השכל הדברי? מה? כאילו, הוא אומר, אני בעצם הייתי רוצה לדבר על השכל העיוני, שהוא דומה לאלוהות שמחיה את העולם, עושה מציאות לעולם. אז, אבל זה מסובך, אתם לא תבינו, אז בואו נדבר על השכל הדברי, הטבעי. אז מה האמת? אם השכל הדברי זה אמת, תדבר על זה, אם השכל העיוני זה אמת, אז אתה חייב לדבר על האמת, גם אם קשה להבין אותה, אז מה אתה, במקום זה אומר לי איזשהו דבר לא אמיתי, בגלל שאת האמת קשה להבין, אלא ברור, הכוונה רואים את זה בהרבה מקומות, שזה לא שני שכלים נפרדים, אלא אותו שכל עצמו שהוא מתחיל כשכל טבעי, הוא משיג דרך החוש, דרך הטבע, כאילו הבן אדם עומד על דעתו, נולד, מסתכל בעולם, הוא רואה את העולם חומרי, והשכל שלו תופס חומר, וזה כאילו השכל שלו זה כוח טבעי, כי הוא שכל שתופס את המציאות של חומר, אבל הוא אומר לו, השכל הזה עצמו, יכול להיות במצב של לב האדם הוא שמחלק זה הנמצא בדעתו ורואה שהוא מחובר מחומר בצורה, ועל ידי זה הוא עצמו מגיע להיות שכל עיוני. זאת אומרת שזה לא שני שכלים, זה אותו שכל עצמו, התחלת הדרך הוא שכל דברי, אבל יש לו כוח להגיע לתפיסה העיונית שהכל רצון אלוהי. וזה ברור שאם ניקח את החיה הכי חכמה, כלב, שימפנזה, לא יודע, יש חיות כאלה מאוד חכמות, יש סוג של עורבים, או דולפין, אני לא יודע, אני לא מתמצא כל כך, נגיד החיה הכי חכמה, ונלמד אותה ונלמד אותה עד שתהיה, נניח נמצא דולפין, יהיה לנו דרך לעשות סקר דולפינים מכוננים. ונחקור, נסרוק את כל האוקיינוס, נמצא דולפין מכונן ממש, אבל ממש גאון עם איי-קיו, כאילו בבני אדם יש אדם רגיל ויש אחד עם איי-קיו של איינשטיין או של מוצרט, שזה משהו מטורף לגמרי, היכולות השכליות. אז נמצא דולפין כזה עם איזה יכולות שכליות מדהימות, ונשב ונלמד אותו, אולי אפילו אפשר ללמד אותו, כאילו, כל מה שנלמד אותו ממש, נניח שהוא חי הרבה שנים, אפשר ממש להספיק ללמד אותו מגיל צעיר, המון דברים. הוא אף פעם לא יתעניין ברצון האלוהי המופשט. הוא לא יבין את זה, וזה גם לא עניין אותו. הוא יתעניין למצוא אוכל, ואם הוא ממש חכם, אז הוא ימצא לעצמו טכנולוגיות איך להשיג את האוכל שלו. הוא דולפין שתופס דגים, אז הוא ילמד לעשות רשת ולתפור רשת ולתפוס דגים ברשת במקום לתפוס אותם אחד אחד. כל מיני לימודים כאלו יכול ללמוד, אבל זה תמיד ייגמר בזה שהוא רוצה להשיג את האוכל שלו. אבל ברגע שתנסה ללמד אותו על המופשט, על האלוהות, על הרצון האלוהי, הוא לא, אתה תאבד אותו, הוא לא שם. הוא לא, אין לו כלים, לא חשוב, גם אחד שהדולפין כזה יותר חכם מהרבה אנשים שאנחנו מכירים, אבל על אנשים שאנחנו מכירים, אחד בא לרבי עקיבא, כתוב במדרש, בחז"ל, ואמר לו, אני אין לי שכל ללמוד תורה, אז הוא אמר, אתה עושה אני דייג, אז איך אתה קושר את הרשת, תראה לי? אז הראה לך הוא קושר את הרשת, אז הוא אמר, יש לך שכל, תראה איך אתה קושר את הרשת, ואתה יכול כבר להתעניין באלוהות, במופשט, להגיד קדיש על אבא שלך, לא יודע, דולפין אף פעם לא רוצה להגיד קדיש על אבא שלו, הוא לא שם, הוא לא בדברים האלה, הוא רק בענייני אוכל, הוא יכול להיות נחמד, הוא יכול להיות מלא חוש הומור, הוא יכול להיות נאמן, אבל זה הכל דברים שבתוך הטבע. כלבים יכולים להיות חמודים, להציל אנשים, לגלות סמים, לא יודע, אבל תדבר איתם על המופשט, על האלוהות, על הרצון האלוהי שמקיים את העולם, אז שם הם לא. זה לא, כי הם חלק מהטבע. אין להם שום גישה אל מה שמחוץ לטבע. אז האדם, השכל הטבעי שלו, שאותו שכל שיש לכלב, הטבעי, הרגיל, כאילו, שיש לכל סוחר בשוק, לכל דייג שיש לו, שיודע לעשות רשת, עם השכל הזה בן אדם יכול להתעניין ולהשיג שבטבע יש מימד של משהו מופשט, ועד לכך להגיע לתפיסה של המופשט, של רצון אלוהי, ולא צריך משל זה להיות מתוחכם. למשל, אני יודע מה, יש אנשים שהסבתא מאושפזת, והרופא אומר, צריך לעשות לה המתת חסד, כי היא כבר גמרה. ויש אנשים שאומרים, אבל זה סבתא שלנו, אי אפשר להרוג אותה. נכון שהיא רק סובלת, היא כבר לא תבריא, היא אומללה, אנחנו אומללים, היא לא מזהה אותנו, היא לא מזהה שום דבר, היא לא מזהה את עצמה, לא משנה, זה סבתא שלנו, נקודה. אתה לא יכול להרוג את סבתא שלנו, למה ככה? עכשיו, זה כלב אף פעם לא יבין, או כל חיה. בסדר, הוא גמר, הוא סיים את החיים, אז מה זה משנה, מהסוף אתה עוזר לו לסיים משהו סתם, במקום שהוא סתם יסבול. אז זה איזושהי תפיסה במופשט, באלוהי, סבתא זה דבר אלוהי, יש לה נפש, יש בה יש בה גילוי אלוהות, בגלל זה החיים של הקדושים. בגלל זה אי אפשר, אין דבר כזה להרוג אותה, כי זה גילוי של אלוהות. זה קדוש, אתה לא נוגע בזה. אתה לא הורג סבתות כל פעם שצריך. אז זה תפיסה שיכולת לאנשים נורא פשוטים, והיא תפיסה במופשט, זה בעל חיים לא יתפוס דבר כזה, או לא לגנוב. אני יודע, כמה פעמים דיברתי על זה שלפני הרבה שנים, זה מקרה שאני תמיד חוזר עליו כי הוא דוגמה נהדרת, ושמעתי את זה מהרב שלימד אותי אז. אז אני אוהב לזכור אותו, הוא שמע בחדשות ש... הייתה מנקה בבנק ישראל, זה היה לפני 50 שנה, 60 שנה, 40 שנה. עוד לא היה הטכנולוגיה, לא היה מצלמות ולא היה שום דבר. ופשוט שכחו שם ערימה של שטרות בשביל לגרוס אותם. הם גורסים שם שטרות עכשיו. והיא באה לפני כולם, לא היה אף אחד, היא יכלה לקחת את זה, ואף אחד, זה לא היה חסר לאף אחד. זה לא בא חשבון אף אחד, אף אחד לא, היא לא הייתה גוזלת ממישהו. פשוט לא לגרוס את זה, אתה שם את זה בכיס. אתה רוצה שאלה לה מה לעשות עם זה, זה לא אישה עשירה. אז היא לא נגעה בזה והיא החזירה, והיא אמרה, שאלה אותה, אבל למה החזרת? הרי זה לא חשבון מישהו, זה מה, אבל זה לא שני. אז זה גם, זה איזושהי תפיסה, מאיפה באה התפיסה הזאת? זה לא תפיסה טבעית של בעלי חיים. חתול, הוא רואה דג, הוא רואה בזה ומשהו, הוא אוכל אותו, הוא חושב אם זה שלי או לא שלי. מה זה, מה אכפת לו? זה טעים, הוא יכול לאכול את זה, הוא אוכל את זה. אז, אבל היא לא, היא יכלה לקחת, היא לא לקחה. מה עומד מאחורי זה שהיא לא לקחה? שהיא הבינה שהעולם זה, מישהו פה מחלק את הכסף, זה לא סתם, יש איזה משהו שמימי, אלוהי, שהוא רוצה שלזה יהיה ולזה לא יהיה, והוא לא נתן את זה לה. אבל תגיד, הנה, הוא כן נתן לך, עובדה שאת מצאת, לא ככה נותנים. זה לא צורה, זה צורה של כאילו אני גונבת משהו לא שלי. זה לא צורה שהנה אלוהים נתן לי ככה, מצאתי את זה זרוק ואף אחד לא רואה, ואם היו רואים, לא היו נותנים לי לקחת את זה. זאת אומרת, זה לא באמת. אלוהים בא ואמר, הנה אני מפרנס אותך, תזכית בפיס. אלא, אז אלוהים לא נתן לי, אז אני לא אקח. כי אלוהים פה מנהל את העולם הזה. היא תופסת שיש רצון אלוהי. היא לא צריכה להיות, ללמוד רמב״ם ולהיות מתוחכמת וחוכמולוגית. אז... טוב, הגרשנו פה, אבל זה נושא חשוב. עכשיו, אז יש כל, עכשיו, יש שיעור קומה. שיעור קומה זה תיאור של הגוף של הבורא. והיה פעם ספר שיעור קומה, וכשהרמב״ם דיבר על מעשה מרכבה, בגרסה הראשונה שלו היה כתוב, כאילו, חכמים במשנה, במשנה מסכת חגיגה, בפרק ב' כתוב, אין דורשין במעשה בראשית, וגם אין דורשין במעשה בעריות בשלושה, ומעשה בראשית בשתיים, ובמעשה מרכבה לא, גם באחד לא. אז עכשיו, מה זה מעשה מרכבה? אז הרמב״ם כתב שם בפירוש שלו מה זה מעשה מרכבה, ואחר כך מחק את זה. עכשיו, הרמב״ם מחק, הוא תמיד מחק, הוא שם פס פשוט, הוא שם פס על המילה עם העת, זה הקו. הוא כל הזמן תיקן, את הפירוש המשניות הוא כל הזמן תיקן, אז הוא היה עושה קו וכותב את הנוסח המתוקן, והוא לא התבייש שהוא כתב לו נכון. זה הגרסה, כך הוא הבין בהתחלה, אחר כך הוא הבין אחרת, אז הוא שם קר וכתב איך שהוא הבין אחר כך. פה הוא קשקש על זה בשחור, הרבה שזה יהיה כתם שחור, ולא יכול לקרוא מה כתוב. כי את כל הגרסות הישנות של פירוש המשנות אפשר להבין, רואים את הקו, אבל אפשר לדעת איך הוא למד. ופה הוא קשקש על זה שלא יראו. עכשיו, עשו צילום רנטגן. היום החוקרים יותר רואים תוך כמה מהרמב"ם. עשו צילום רנטגן, וראה שהיה כתוב שם שיעור קומה. והרמב"ם אמר שספר שיעור קומה זה ספר עבודה זרה, ספר כפירה, אסור ללמוד בו. אבל הוא כתב עליו שהוא מהיוונים הקדמונים, עובדי עבודה זרה. הוא לא התכוון לאריסטו, אריסטו גם לא היה עובד עבודה זרה, הוא האמין באל אחד. אלא זה איזשהו ספר כזה. עכשיו, בפרק חלק, בהקדמת הרמב״ם לפרק חלק, הוא כותב שמה על הסודות שהוא רוצה לכתוב במורה נבוכים. אחד מהם זה מעשה מרכבה. הוא רוצה לכתוב על מעשה מרכבה, והשם טוב אומר שפרק כזה זה פרק מעשה מרכבה. לא מעשה מרכבה, טעיתי. אני לא אומר כזה. פרק שיעור קומה. הוא כותב שם, טוב, אולי שנייה נפתח, אני אסתכל בפנים רק כרגע ברשותכם, זה שתי מילים, אבל נראה את זה בפנים. שנייה, הקדמת הרמב"ם, פרק חלק. שנייה. שנייה, תכף, רק שנייה. הנה, יש שם י"ג עיקרי אמונה בפירוש פרק חלק. אז ביסוד השביעי, בעיקר האמונה השביעי, נבואת משה רבינו. ורצוני היה לבאר כאן זה העניין הנפלא ולפתוח הנעול במקראות התורה ולפרש טעם פה אל פה. הוא אומר פה אני בעצם רציתי לפתוח את הסודות, את הנעול. נפלא זה הכוונה נסתר אצל הרמב״ם. אז אומר רצוני היה לבאר כאן זה העניין הנפלא, העניין הנסתר הזה, לפתוח הנעול במקראות התורה, לפתוח את הנעול זה את הסוד, לפרש טעם פה אל פה, להסביר את הפסוק מה זה פה אל פה אדבר בו, וכל הפסוק וזולתו מעניינו, לפרש את הפסוק פה אל פה, וכל הפסוקים שהם מאותו עניין, שזה פסוקים שמדמים את הבורא לאדם, פה אל פה, זה כאילו ישנו, כאילו יש יחס אל הבורא, יחס פה אל פה, פה אל פה אדבר בו. מה זה הפירוש? מה זה שאפשר להתייחס לבורא פה אל פה? ועכשיו, יש, בפסוקים שהרמב״ם פה אומר שהוא שולל את התפיסה של גוף, כל הפסוקים, כל הפרקים אצלנו אומר לא שהבורא יתברך יש לו מקום, לא שהוא באמת יושב, כאילו כל דבר גופני אין לו, אבל פה אל פה זה שונה. וכל הפסוק וזולתו מעניינו, ללא שראיתי שאלה עניינים דקים עד מאוד, והצטרכו לראיות רבות מאוד, להצעות רבות והקדמות ומשלים, ושנבר בתחילה מציאות המלאכים, ושינוי מעלותי מן הבורא, ושנבר הנפש וכל כוחותיה. זאת אומרת, בשביל להסביר מה זה פה אל פה, צריך להסביר את המציאות המלאכים, ושינוי מעלות המלאכים מהבורא, ושנבר הנפש וכל כוחותיה, והתרחב העיגול עד שנדבר בצורות שזכרו הנביאים, שראוי לבורא ולמלאכים. וייכנס בזה שיעור קומה ועניינו. ולא יספיק בעניין זה לבדו, ואפילו יהיה מקוצר בתכלית הקיצור 100 דפים. לכך אניח אותו למקומו, אם בספר פירוש הדרשות שיעדתי לחברו, בספר הנבואה שאני מתעסק בו, או בספר אחר, בספר שאחבר אותו בפירוש אלו היסודות. זאת אומרת, הוא עוד לא כתב פה את המורה נבוכים, הוא רצה לכתוב איזה ספר פנימיות התורה, הוא עוד לא יודע בדיוק איך לקרוא לו. עכשיו, מה זה פנימיות התורה שהוא רצה לבאר בספר שעוד לא קיבל את הצורה הסופית של המורה נבוכים? שכתוב כתוב בפסוקים פה אל פה, וזה דורש לדעת את מציאות המלאכים, שהמלאך העליון זכר את הקודש, שזה מה שאנחנו תכף מדברים עליו, ושני מעלותי מן הבורא בר אית עליו, ושנבער הנפש וכל כוחותיה. זאת אומרת, וייכנס בזה שיעור קומה ועניינו. זאת אומרת, פה הוא כותב שכן הוא, יש דבר כזה שיעור קומה, שזה הגוף של הבורא, אז צריך להגיד, וגם השם טוב אומר שבפרק עין בית, זה פרק שיעור קומה, אז צריך להגיד שהרמב״ם פסל את הספר שמכונה, יש ספר שקוראים לו ספר שיעור קומה, ודווקא השם טוב מצטט מהספר שיעור קומה, שזה רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה צריך להבין, אבל בכל מקרה, השם טוב זה צריך להבין אותו, אבל הרמב״ם, הוא מדבר על שיעור קומה, שזה תיאור הגוף של הבורא, והוא אומר, יש פסוקים כמו פה אל פה אדבר בו, למשל, שהם לא מת... עליהם אנחנו לא אומרים, כמו שאנחנו אומרים בפרקים שלנו, שאין לשון פה אצל הבורא, אז צריך לפרש את זה בלשון, לא לשון פה, אלא לשון משתתף. כמו שכל הפרקים שלנו, הוא אומר, זה לשון משתתף, אבל זה לא של הבורא יש גוף. אז פה זה משהו אחר, וזה דורש להבין את מציאות המלאכים ומציאות הנפש, ואת כל נושא שיעור קומה. עכשיו, שיעור קומה, שזה הגוף של הבורא, זה מה שכתוב בנביא ביחזקאל בזה, ועל דמות הכיסא, כמראה דמות אדם, תמיד... שעל הכיסא יושב כמראה דמות, על דמות הכיסא, זה דמות כיסא, זה לא באמת כיסא, מדובר פה באורות נבראים. אורות נבראים, עוד פעם, זה, כל המציאות היא חיקוי לאורות הנבראים, אבל המציאות היא חומר, האורות הנבראים הם, האורים הנבראים, ככה הוא קורא להם, הם לא חומר, הם השפעה נבואית שמגלה את רצון הבורא, לא דרך חומר, והשכל העיוני הוא משיג את הבורא בלי מעשה גוף, ביד ורגל, כמו שהוא כותב בפרק א', לא דרך חומר. אז דיברנו כמה פעמים שזה הצמצום, שזה ספירת חוכמה, שבצמצום, בספירת חוכמה, נברא יש מאין, יש איזה משהו, עין זה אין סוף ברוך הוא אין סוף, אז הוא לא שום דבר, אנחנו משיגים לו רק ישות ולא מהות, אנחנו לא, על האין סוף עצמו אנחנו לא משיגים שהוא משהו בכלל, לא דמות אדם ולא כיסא ולא שום דבר. מובדל, נבדל ומופשט ונקי מהעולם לחלוטין. אבל זה האור אין סוף ברוך הוא. אבל הצמצום הוא כבר משהו, הוא יש מאין, הוא חוכמה. חוכמה זה הגדרות, זה מושגים, זה משהו שניתן לתפיסה בשכל, בכזה זה נקרא חוכמה. זה נקרא צמצום, סוד הצמצום, בשפה של האריזל, שזה אותו מה שהרי זה אומר סוד הצמצום, זה אותו דבר מה שחז"ל אמרו, סוד מעשה מרכבה, לפי הפירוש של הרמב״ם, שזה אותו דבר, שאיך הנבדל, סוד מעשה מרכבה זה איך הנבדל מתגלה במוגבל, וזה סוד הצמצום, איך האור אין סוף ברוך הוא מתגלה בצמצום, זה פשוט מילים שונות לאותו נושא. אז אולי יש סיבה למה אריזון בחר את הלשון שלו, אולי זה מאיר עוד איזה זווית בזה. בפשטות, איך שכרגע אנחנו מבינים, זה אותו דבר. עכשיו, אז בחוכמה, הבורא כבר לא, הוא לא מופשט לגמרי, אלא הוא כדמות אדם, כמראה דמות אדם. כדמות, כמראה דמות, כן, קרא כסא, כי זה אור הנברא שהוא יחזקאל ראה אותו בצורת אדם, וזה אורים נבראים, הכל שם. זאת אומרת שזה גילוי של האלוהות אחרי הצמצום, בטבע, בסכר, אבל עדיין זה לא חומר, זה לא שזה חומר, הרמב״ם אומר שזה דורש להשיג עד הסוף את המלאכים, את המלאכים עם כל דרגותיהם ואת הנפש האנושית, כי המלאכים, המלאך העליון זה הספירת חוכמה, זה החומר הראשון, זה הצמצום, הוא המלאך העליון, שזה נקרא חיית הקודש. והשכל, נפש האדם, הכוח העליון שלה זה השכל העיוני, שהוא מופשט לגמרי, והוא משיג את הצמצום שהוא, הוא מצד אחד יש לו, הוא לא נבדל לגמרי, אבל הוא גם לא חומר, אלא הוא אורים נבראים. אורים נבראים זה איזושהי תפיסה שבעצם מגלה את הרצון האלוהי, אבל לא בגילוי לגמרי מופשט, אלא בכל זאת יש שם איזושהי צורה, צורת אדם. ואת הצורת אדם, השכל העיוני של האדם משיג. וזה מה שמתגלה בפרק ע"ב, הוא אומר, זה מה שנותן מציאות לכל המציאות. דווקא צורת אדם הזאת, הצמצום, כי המציאות היא הצמצום, היא היש מאין, הבריאה. בראשית ברא אלוהים, אז הרמב"ן אומר, בחוכמה, בראשית זה בחוכמה, בספירת החוכמה, וזה נברא כיש, כשכל, רק שזה לא שכל החומרי, זה שכל יותר עליון, שאנחנו קוראים לו שכל עיוני. הוא אומר, זה לא ממש כמו בפרק א', הוא אומר, זה לא ממש דומה לחוכמה האלוהית, אבל זה עד כמה שאפשר, זה דומה. עכשיו, אז כשמדברים על הכיסא, ועל זה שהשם לא משתנה, אז אנחנו מדברים על איך בעולם מתגלה שהשם לא משתנה. זה שהאינסוף ברוך הוא, יש העין, האינסוף, הנבדל, הנקי מהעולם, שהוא לא משתנה, זה מובן מאליו. אפילו אי אפשר להגיד עליו שהוא לא משתנה, כי הוא מחוץ לקטגוריה של שינוי בכלל, הוא מחוץ למושגים של שינוי או לא שינוי. הוא נבדל לגמרי, הוא נבדל מכל דבר שהשכל יכול להשיג, הוא נבדל מכל הגדרה, אז הוא גם נבדל מהגדרה של קודם הוא היה ככה ואחר כך הוא אחרת. אז אין בכלל מה, אין בו שום תפיסה בכלל, אין עליו שום דיבור, לא על זה מדברים. כשמדברים שהשם יושב, הכוונה איך מתגלה בעולם שהוא יושב. כי העולם, זה הסוד של הצמצום, זה שהצמצום והנבדל הם אחד. הם לא, זה לא שני דברים, זה דבר אחד. המיתות של הדבר הזה, הצורה שלו כאילו, זה לא באמת צורה. הרמב"ם בחלק א' ס"ט אומר, קוראים לזה צורה, אבל לא הכוונה צורה, אלא הכוונה ממציא כל נמצא. זה בס"ט, בחלק א', הוא כותב טוב, לא חשוב, אני אחר כך. אני לא רוצה הוא כותב שזה הבורא הוא כמו צורה של העולם, אז הוא אומר, מצד עצמו הוא לא צורה של שום דבר, הוא נבדל לגמרי, אז הוא גם נבדל לגמרי מלהיות צורה של משהו. אבל אומרים עליו שהוא צורה כי הוא נותן את המציאות, והצורה היא נותנת את המציאות לדבר. אז האדם הוא חי מדבר כי יש לו צורה מסוימת של חי מדבר. אז הבורא הוא יוצר את הדברים שהם יהיו מה שהם. והוא מצוי ראשון שממציא כל נמצא, אז גם הצורה היא ממציאה כל נמצא, אבל רק מבחינה זאת הוא צורה. מצד עצמו הוא לא צורה של שום דבר, הוא מופשט לגמרי מכל צורה. אבל בכל זאת, אז יש כאן, זה הסוד, יש אחדות בין הבורא כנבדל לבורא כמצומצם, בין היש לעין, יש בריאה יש מאין, ויש ביניהם אחדות שאנחנו לא מבינים אותה, זה הסוד. אז הסוד של הצמצום של מעשה מרכבה, האחדות הזאת. כשמסתכלים מבחינת האחדות הזאת, אנחנו מסתכלים על העולם של החוכמה ורואים דרכו כמו אספקלריה, כמו זיו, את חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, את האינסופיות, את גילוי האינסוף. אז עכשיו, על זה מדברים בפרק הזה שלנו, שהשם יושב, הכוונה שהוא לא משתנה, הכוונה איך מהעולם הטבעי שיש בו שינוי, בעולם הטבעי הזה השם מתגלה כלא משתנה. אז אמרנו שאין יחס בינו בין זולתו, זה עצמו מתגלה מבחינה של העולם עצמו. לא ניכנס לזה כאן עכשיו, אבל כשלומדים לעומק את הטבע, רואים שיש בטבע יסוד שאין יחס ואין שינוי. וחוץ מזה, יש עוד את הדבר שהוא עוד יותר נמוך מזה, עוד יותר צמצום, שבסוף אומר שיש כן לבורא יחס לדברים בטבע, אבל לדברים לא משתנים, שזה השמיים או המינים של הנבראים ולא הפרטים של הנבראים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בחלק השני של הפרק רואים את זה ברור. הוא אומר, ואומנם תיוחס אל השמיים ברוב המקומות, והיות השמיים הם אשר אין בהם שינוי, אין שינוי בהם ולא התחלפות. רצוני לומר שלא השתנו אישיהם כאשר השתנו אישי הווי הארץ ונפסדיה. זאת אומרת, השם יושב בשמיים, מהשמיים רואים שאין שינוי אצל הבורא, כי השמיים לא משתנים, הוא מתייחס לשמיים, אבל הם לא משתנים, הם נצחיים, הם כל הזמן אותו דבר. אז ברור שזה בתוך הטבע, השמיים זה בתוך הטבע. ובתוך הטבע מתגלה שהשם לא משתנה, וגם מה שכתוב מעל, שאין לו יחס לשום דבר, גם לא לשמיים, גם זה בתוך הטבע. אני לא צריך עכשיו לנסות להתעמק בזה, אבל זה גם כן הפשט פה, רק שזו מדרגה יותר גבוהה, שהיא תחילת הטבע, ואחר כך בתוך הטבע עצמו גם כן רואים את זה. אבל מה שאני רציתי להוציא מהפרק הזה עכשיו, זה התפקיד של האדם בבריאה. זאת אומרת, אותו אדם של מעלה שכתוב ועל הכיסא, נדיף לקרוא את זה בפנים, הדמות אדם הזה שכתוב ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, אז הדמות כמראה אדם עליו מלמעלה זה לא אתם ואני, אלא אז מי זה הבן אדם הזה? זה לא ראובן או שמעון, זה אפילו לא אברהם אבינו או משה רבנו. זה בפרק י"ד, עוד מעט מגיע אצלנו פרק י"ד, עוד שני פרקים, שלושה, עוד שני פרקים, אז יש פרק על אדם. שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון, ויהיה גם שם המין. אז יש כאן קושייה שאדם הראשון זה השם הפרטי שלו, כמו שלראובן קוראים ראובן, לאדם קוראים אדם. וגם זה שם פרטי וגם זה שם המין, לא ידון רופא באדם. שם פרטי זה, הוא לא יכול להיות עם שיתוף, שם פרטי אין לו משמעות, זה רק שם. זה לא מילה, יש הבדל בין שם פרטי למילה. נגיד בעברית יכול להיות שבאדם קוראים לו ליפה או לא יודע, מנצור. זה, בעברית אין לזה משמעות. אז יש לזה, גם יש, נגיד על קין כתוב קניתי איש את השם. זה רק מדרש כזה, זה לא שבאמת קוראים לו קניתי. אלא בעצם השם אין לו משמעות, וזה כלל בדקדוק, ששם פרטי אין לו את כל הכללי השמות בלשון. ופה הוא אומר שזה, הוא בשיתוף לשם המין, כי נלמד את זה שם בעזרת השם, אבל הכוונה שזה הצורה השלמה של אדם, שזה בעצם היה האדם הראשון, וזה מין האדם. זאת אומרת, כל בני האדם הם נשמת אדם הראשון, ככה כתוב בספרי קבלה. יש, אפשר להגיד שזה גם צורת אדם, שיתוף מין אדם, מין אדם זה צורת האדם. השאלה, מה שאני רוצה לנגוע בו עכשיו, זה התפקיד של האדם בבריאה. זאת אומרת, הבריאה זה גילוי אלוהות, זה צמצום של האינסוף. עכשיו, כשאדם הוא תופס את המקום הנכון שלו בתוך המערכת הזאת של הגילוי האינסוף, אז הוא עושה שהעולם יהיה גילוי אינסוף. וכשאדם לא, כאילו בחלק א' בפרק ע"ב שעכשיו קראנו, הוא אומר שם שהאדם נקרא עולם קטן, כי כמו שבעולם הגדול יש כוח שהוא השכל, והוא גם זה שמעניק את המציאות לכל הכדור, לכל המציאות, אז דומה לזה באדם יש כוח שהוא השכל שלו, והוא מדבר שם השכל הדברי ראינו, והוא נותן את המציאות לאדם. בלי זה הוא אומר שאדם מיד יאבד, כי הוא אומר הוא מסביר שם שאדם בלי שכל המדבר הוא אומר אדם שונה מכל בעלי החיים, כי אם האדם לא יהיה לו כל אחד מדבר, אז הוא לא יהיה לו בית, לא יהיה לו בגד, לא יהיה לו אוכל, הוא לא יכול לבד, הוא לא מסתדר לבד, הוא לא יכול לדאוג לצרכים שלו לבד, הוא חייב להיות מאוחד עם האחרים. זאת אומרת, היסוד האחדות שיש באדם הוא מטבעו. וזה גם כן הבן אדם, כבר רואים את השוני, זה השוני הבסיסי שיש בין השכל הדברי של בני אדם לבעלי החיים הטבעיים. כי בעלי חיים טבעי הוא כל אחד חי לעצמו, אבל בני אדם, הוא אומר, בסדר, לא נקרא את זה בפנים, זה בפרק ע"ב. הוא אומר שם שאדם חייב אנשים אחרים בשביל קיום הצרכים הבסיסיים שלו. זה אומר שהתפיסה היסודית הכי בסיסית, שאדם הכי קרוב שם לטבע החייתי שלו, אדם יש בו טבע של חיה, לפני שהוא בן אדם הוא גם בעל חיים. אבל במקום הבעל חיים של האדם הוא כבר שונה מבעלי החיים האחרים, בזה שהתפיסה היא שהוא לא חי לבד. הוא חי בעולם שיש בו אחדות, והוא לא לבד שם. והוא צריך, קודם כל רואים את זה, שלא יהיה לו מחסה ולא יהיה לו אוכל ולא יהיה לו שום דבר בלי שיתוף פעולה עם כל האנשים האחרים. ומזה כבר, אם האדם אין לו את הכוח הזה, הוא עובד, הוא לא יחיה. הוא אומר, אולי קצת הוא הצליח לחיות זמן קצר, אבל טוב זמן קצר הוא ימות. אז עכשיו, והוא אומר שבעולם יש את הכוח טוב, אולי בכל זאת צריך לקרוא את זה בפנים. שנייה. הוא אומר על השכל, כאילו, השכל הטבעי של הבן אדם, כל איש משה בעלי חיים לא יצטרך, אומר, למה החמור לא נקרא עולם קטן או הסוס לא נקרא עולם קטן? בגלל שבאדם יש כוח המדבר. רצוני לומר, השכל שהוא השכל היולני, זה השכל הטבעי, השכל שנולדים איתו, הכוח המדבר, הוא יולני, הכוונה הוא בכוח או בפוטנציאל, הוא עוד לא התממש, כי הוא מתממש כשהוא נהיה שכל עיוני. אבל לפני שהוא נהיה שכל עיוני, הוא השכל ההיולי, לפני שהוא נהיה שכל עיוני, הוא השכל ההיולי, שיולי זה פוטנציאל, זה הפירוש היולי. גם החומר הראשון הוא היולי שהרמב"ן אומר, זה כוונה שהוא היה, הוא האפשרות שאחר כך מתממשת. אז טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אז הוא אומר, אשר זה העניין לא יימצא באחד ממיני בעלי חיים זולתו. וברור זה כי כל איש מי שבעלי חיים לא יצטרך בהמשכת מציאותו, איש מי שבעלי חיים הכוונה הסוס וחמור, לא יצטרך בהמצאת מציאותו למחשבה והסתכלות והנהגה, אבל ילך ויעשה לפי טבעו ויוכל מה שימצא, וישכון באיזה מקום, וישכב עם איזה נקבה, ואם יהיה לו... ואינו צריך כלל לאיש אחר ממינו, חמור לא רוצה חמורים אחרים בשביל להתקיים. יעזרו וישמחו על עמידתו. אמנם האדם לבד, אילו ישר איש ממנו לבדו נמצא, אם נחשוב על בן אדם לבד שנמצא בעולם, שהיה עובד לשעתו, ולא היה מתקיים, שיהיה נהדר ההנהגה ושב כבהמות, היה לו לאדם שכל של בהמה, היה עובד לשעתו ולא היה מתקיים אפילו יום אחד אלא במקרה. רצוני אמר שימצא במקרה דבר יזון בו, והוא בעבור שמזונותיו אשר בהם עמידתו צריכים אל מלאכה ארוכה, ולא תושלם אלא במחשבה והסתכלות או בכלים רבים או באישים רבים, יתעסק כל אחד מהם בעסק אחד, ולזה הוא צריך למי שינהיגם ויקבצם. אם אנשים צריכים ש... אחד יעשה נעליים, אחד יעשה בגדים, אחד יעשה בית, אחד יעשה זה, אז צריך גם מלך שיארגן אותם, אחרת יהיה כל אחד לא ישתף פעולה, אז צריך מישהו שיקבץ אותם עד שיסודר קיבוצם וימשך להיעזר קצתם בקצתם, הם יעזרו אחד לשני, אז זה אומר גם שהם צריכים מלך, אצל בעלי חיים אין מושג של מלך, כי אין להם את המושג של אחדות, מלך זה אומר אחדות, והאחדות מתחילה כבר בבסיס, כבר בתנאים, דברים הטבעיים הכי פשוטים. אז הם צריכים שיתוף פעולה, ושיתוף פעולה זה מלכות. אז זה הכוח הטבעי של השכל האנושי היולני, וזה כוח נכבד מאוד, יותר נכבד מכל כוחות בעל החיים, והוא גם כן נעלם מאוד, לא תובן אמיתתו בתחיית הדעת המשתתף כהבנת שאר הכוחות הטבעיות. כן, במציאות, ככה זה באדם, שהוא יש לו את השכל שכבר מראשיתו, כבר מטבעו, הוא מונח בו יסוד האחדות. וכן, במציאות, דבר אחד, הוא המנהיג לכללו, במציאות יש דבר אחד שמנהיג את כל המציאות, המניע לעברו הראש הראשון, אשר נתן לו כוח הנאה עד שנגמש הזולתו, זאת אומרת, במציאות יש כוח תנועה, כוח הנאה, כוח שמחיה, שמניע את המציאות, שמתחיל מהעבר הראשון, שזה ה... הגלגל הראשון, הקיצון, שזה החומר הראשון, זה הדמות, זה האדם של דמות של הכיסא שאנחנו, דמות אדם של דמות הכיסא שאנחנו מדברים בו. הדמות אדם של דמות הכיסא זה אותו דבר כמו החומר הראשון, שזה הגלגל הקיצון, זה כל דבר אחד. אשר המניע לעברו הראש והראשון, זאת אומרת, הכוח האלוהי שיש במציאות, הוא מניע את העבר הראשון שיש במציאות, אשר נתן לו כוח הנאה, הגלגל, הוא נברא, יש מאין ישר מהבורא, והוא מניע את כל הטבע. אשר נתן לו כוח הנאה, עד שהנהיג מה שזולתו. זה דיברנו פעם קודמת, שהטבע לא... כי פעם אחת הבורא ברא את ההתחלה שהיא היולי, ומשם הכל דרך הטבע. זה לא שכל דבר באופן ישר מהבורא. לגלגל הראשון הוא נתן את כוח הנאה, עד שהנהיג מה שזולתו, הגלגל מנהיג את כל מה שזולתו. מכוח הנאה שהשם נתן רק לגלגל עצמו, כוח הנאה שהשם נתן באופן ישיר. ואילו ידמה אדם בנפשו ביטול העניין ההוא, שזה מה שבמציאות, דבר אחד שמנהיג לכללו, את הדבר, אילו ידמה אדם בנפשו ביטול העניין ההוא, בטל מציאות זה הכדור בעצמו. הראש ממנו שזה גלגל הקיצון, ואשר תחת יד הראש זה כל הגלגלים האחרים וכל הנבראים. ובדבר ההוא יימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו. והדבר ההוא הוא האלוה אצל שמו. זה את הבורא הוא מצוי ראשון שממציא כל נמצא. ובאדם זה השכל, זה השכל. לא ניכנס עכשיו לאיזה שכל. הוא אומר בהמשך שהיה מעדיף לדמות את זה לשכל העיוני, אבל זה נכון גם. זה נכון גם לשכל המדבר, לשכל היהודי הטבעי. זאת אומרת התוכן פה שזה דבר אחד, זה לא אומר, זה צורה של הסתרת סוד שאומר שהאדם זה עולם קטן, ומה שיש באדם תמצא ככה גם בעולם. אלא זה דבר אחד. כי האדם שמדובר פה שהוא עולם קטן, מה זה אדם שעולם קטן? זה מה שכתוב כאן, והדמות, והדמות הכיסא דמות כמראה אדם. זאת אומרת, האדם שכתוב פה על והדמות הכיסא דמות כמראה אדם, זה כל המציאות, זה כל הטבע, זה הצמצום. והאדם הזה זה האדם שהוא עולם קטן. ואם לא יהיה לו את השכל שלו שהוא צלם אלוהים, אז האדם לא יהיה קיים, ובעצם גם העולם לא יהיה קיים. כי זה לא, אין טעם, אין סיבה, זה לא מעניין שכאילו, אם אתה אומר, יש עולם, שזה לא קשור לבן אדם, זה העולם עצמו, ויש הבן אדם זה משהו אחר. הם דומים אחד לשני. מה אכפת לי שהם דומים? מה זה אומר לי? איזה משמעות יש לזה? מה זה מלמד אותי? למה זה חשוב? אז זה דומה, בסדר. אז זה חשוב כי זה לא סתם דומה. זה אותו דבר עצמו, ואת זה אנחנו יודעים מהפסוק. ולכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אז אנחנו לומדים מהפסוק ההתגלות של הבורא בעולם היא בצורת אדם. אז אם האדם זה עולם קטן, הכוונה שהעולם הוא כדמות מראה אדם. בגלל זה האדם הוא עולם קטן. זה לא, זה, 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 זה זהות, זה לא רק דומה. זה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם האדם, כאילו, אז זה הצמצום או הרצון האלוהי לגלות את עצמו דרך צמצום, דרך סוד הצמצום, ואז העולם המצומצם הוא גילוי של האינסוף בגלל שהוא מסודר בצורה מסוימת שמגלה את האינסוף. אם העולם יהיה שונה, העולם לא יכול להיות שונה. יכולים להיות פרטים בעולם שונים, במקום ראובן יכול להיות שמעון, אבל זה שיש מין אדם זה לא יכול להיות שונה, זה שיש גרמי השמיים זה לא יכול להיות שונה, כאילו, וגם בארץ המינים זה מה שאנחנו למדנו בפרק שלנו, שגרמי השמיים לא יכולים להיות שונים, בגלל הם מגלים שלבורא אין שינוי, ובאדמה, בארץ, המינים, הפרטים הם הנושא הזה של פרטים ומינים, אנחנו נלמד עליו יותר בפרק י"ד, עוד 2 פרקים. זה מונח שם הנושא של מוות. כתוב שם בפרק י"ד, בסוף הפרק י"ד כתוב: אכן כי אדם תמותון. המוות אומר שראובן לא קיים לנצח, ראובן ימות. המוות נברא בחטא עץ הדעת, זה לא מונח. העולם נברא בלי מוות בבריאה. המוות התחיל מחטא עץ הדעת, שם ירד מוות לעולם, וכתוב שאדם היה בנידוי כי הוריד מוות לעולם. והמוות אומר שראובן ימות. עכשיו, אבל העולם לא משתנה, כי העולם זה גילוי אחדותו יתברך, שאין בו שינוי. אז נשאר שראובן מת, אבל מן האדם לא מת. מן האדם הוא נצחי. אין בו שינוי. זה מה שהוא כותב בסוף הפרק שלנו. אז אני אומר, אם הצמצום זה גילוי אחדותו יתברך של האינסוף ממש, וזה מגלה את אחדותו יתברך של האינסוף כשזה בנוי בצורה כזאת, כשזה ככה, זה לא יכול להשתנות, השם יושב, השם מתגלה כיושב, הוא מתגלה כלא משתנה, זה מה שהוא מתגלה דרך הטבע. אבל אם הבני אדם הם המציאות של העולם הנברא, של עולם הצמצום, הם הרי יכולים להרוס את העולם או לתקן את העולם. הם עושים שינוי בעולם. אז מה קורה כשאנשים חוטאים? אנשים חוטאים. אז עכשיו העולם הוא לא גילוי של אחדותו התברך. ואז אין לו מקום, זה מה שהיה במבול. אם העולם לא מגלה את אחדותו יתברך, הוא לא הצמצום של האינסוף, אז הוא לא צריך להיות קיים בכלל. אז מה זה? אין אפשרות למציאות. כשהעולם לא מגלה את האחדות האלוהית, אז הוא לא יכול להיות קיים. אין אפשרות שהוא בכלל יהיה קיים. מי ברא אותו? מי ברא את העולם הזה שהוא לא מגלה את האחדות האלוהית? הקדוש ברוך הוא מגלה את האחדות האלוהית. אז מי ברא את העולם שלא מגלה את האחדות האלוהית? אף אחד לא ברא אותו, הוא דינו להתבטל, כמו במבול. ואז זה נכנס פה לשאלה, אז מה, מי, כאילו, השם קובע אם העולם יהיה צמצום שלו, או בני אדם קובעים את זה. אם בשביל שהעולם יהיה צמצום של האלוהות וגילוי שהאלוהות היא אחת, צריך סדר מיוחד בעולם שמגלה שהאלוהות היא אחת. אז אם הסדר הזה הבורא שומר עליו ומסדר אותו, אז בסדר, אז הוא מסדר והוא יושב, כאילו העולם לא משתנה, ובזה עצמו מתגלה שהבורא לא משתנה. אבל הנה בני אדם הם משנים את כל העולם. זה לא שאם באדם חוטא הוא חטא. כל העולם עכשיו אחר. ורואים את זה בתנ״ך, במבול, עוד לפני המבול. חטא אדם הראשון, כבר בחטא אדם הראשון רואים שאין, הוא הביא מיטה לעולם. ואז מה קורה ב... אז כאילו, אז כל פעם שאנשים חוטאים מהעולם צריך להיות כמו במבול. זה מידת הדין הקשה, שלכאורה כתוב שהשם ברא את העולם בדין, והוא ראה שלא מתקיים, אז הוא שיתף איתו חסד. מה זה חסד? כאילו, מה זה כל הדבר הזה? נכנסנו פה לנושא שהוא הוא, 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 הוא נושא גדול. מה קורה כשבני אדם מתנהגים כך או כך או כך? טוב, כבר הגיע הזמן שלנו נעצור פה, כי זה... אני לא יודע כמה עוד להמשיך לדבר על זה, כי זה... הרמב״ם רומז את הנושא הזה, הוא לא עושה מזה דיון שלם. הוא ראינו שהוא מדבר על יושב, ויושב זה לוקח אותנו לדמות אדם מלמעלה, יש לנו אדם. ואדם הוא עולם קטן, זה שיעור קומה. אז שיעור קומה אומר הצמצום של הבורא, המציאות שנבראה יש מאין, שזה המציאות של הבורא, היא המציאות האנושית, היא האדם. אז איך זה יכול להיות שאדם יחטא והעולם לא מיד ייפסק להיות קיים? זה לכאורה, אז דיברנו על זה קצת בפרק י', שכתוב שכאשר תרד מכה באומה או באקלים כפי רצונו הקדום, אשר הקדימו ספרי הנבואה, קודם ספר המכה היא לספר שהאלוה פקד מעשיהם ואחר כך הוריד בהם העונש, שכנה העניין הזה גם כן בירידה. להיות האדם שפל ונבזה שיפקדו מעשיו ויענש עליהם לולא הרצון. כבר התבאר זה בספרי הנבואה ונאמר, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, רומז את זה העניין. ולכן כינה זה עניין בירידה. אז כאן קצת דיברנו גם על הנושא הזה, האדם מצד שהוא חלק מהטבע, אין לו מקום בכלל לעונש. כמו שלא מענישים חתול שהוא גנב זנב של דג מהאשפה. או אפילו אם הוא לא מענישים חיה שהיא טרפה או חיה אחרת. הטבע. ככה זה בטבע. יש רק שאלה על נחש, שנחש הוא מחוץ לגדר הטבע כי אין לו הנאה. הוא הורג והוא לא נהנה, הוא לא אוכל, הוא לא נהנה. אז איזה מין טבע זה? זה יכול הטבע המקולקל ביסודו כמו המלא כזה. טוב, זו סוגיה בפני עצמה. יש לו סוגיה על הנחש בפרק למד בחלק בית, אבל בסדר, נשים את זה בצד, אבל כל הטבע כולו, אף אחד לא יעלה על דעתו שהגיוני להעניש את הבעלי חיים שבטבע. אז זה פירוש, מה אנוש כי תזכרנו? זה בן אדם, זה עוד איזה חיה בטבע. אז מה אתה רוצה ממנו בכלל? מה תזכרנו? הכוונה, לא שהוא ישכח את הבן, אלא הכוונה, יזכור להעניש אותו, לפקוד על מעשיו. בראש השנה אומרים זיכרונות, שהשם זוכר אותנו לראות מה עשינו ולפי זה הודן אותנו. אז זכירה כזאת מדובר כאן. אז מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, רומז על זה עניין, שאדם מצד הטבע אין מקום להיפקדו מעשה ויענש עליהם, לולא הרצון. זאת אומרת, יש גילוי של רצון אלוהי, שהוא רוצה שאדם יצא מחוץ לגדר הטבע, ושם זה כבר, הוא מכין, זה השכל אנושי, השכל צלם אלוהים שבאדם, זה בעצם נותן לו פוטנציאל בשכל הטבעי של האדם להתעלות מעל הטבע, זאת מעל מעל ההשגה של לעולם אין אתה רואה חומר בלא צורה וצורה בלא חומר, שזה ההשגה של הטבע. אז בחלק ראשון, בסוף פרק א', הוא כותב, וכאשר יוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירך, הוא ההשגה השכלית, אבל לא הכוונה ההשגה השכלית הטבעית, אלא השגה השכלית אשר לא השתמש בחוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל, דימרת בהשגת האלוה. ועכשיו, ההשגה הזאת לא השתמש בחוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל, עד שהיא דומה להשגת האלוה, אנחנו לא יכולים לתפוס איך אפשר לתפוס משהו בלי קודם כל חוש. זאת אומרת, אמרנו, אני מסתכל על העולם, אני רואה שהוא חומרי, אני לומד את החומר ואני לאט לאט מתקדם ורואה שיש בו רוחניות, אבל בלי שאני אראה שום דבר חומרי. אדם נולד עיוור חירש בלי חוש המישוש, לא יודע, בלי אף חוש. עיוור חירש, בלי חוש טעם, בלי חוש ריח, בלי חוש המישוש, ככה הוא נולד. עכשיו אתה רוצה שישיג משהו, הוא לא משיג כלום, הוא לא יודע כלום. אין לו, הוא לא יכול להגיע לצורות, לחומר וצורה, כי הוא לא, בכלל לא יודע שיש חומר. אז איך הוא יתפוס חומר וצורה? זה אי אפשר בכלל. אז הוא אומר באמת, אדם חייב להתחיל כן מתפיסה של חוש. אבל אחר כך שהוא בשכל הוא יודע בדעתו שיש, שהצמים מחוברים לחומר וצורה, הוא מגיע אז והצורות שאין להם גולם, אין השכל רואה אותם בלא חוש, כמו שרואה, כמו יודעת אותם בלא חוש, בלא ראייה, כמו שיודעים את האדון הכל ברוך הוא. אז מתחילים מחוש, עד שמגיעים להשגה שאין לה חוש, שזה השכל העיוני. אז עכשיו, זה הרצון, זאת אומרת, אדם קודם כל הוא טבע, הוא בעל חיים. עכשיו, יש כאן איזו סתירה, אז אמרתי לכם שכתוב בפסוקים שאדם נברא קודם כבעל חיים, ואחר כך הוא נברא עוד פעם כבעל נפש חיה. בפסוק כ"ו שם, אז מדייקים במפרשים, זה מדייק מהפסוק, זה כתוב בכמה מפרשים שאדם נברא קודם כל כאחד מחיות הארץ, ויש אומרים שזה הנחש בעצם, ואחר כך הוא נברא ויפח באפיו, שהוא נברא כחומר ונפח באפיו נפש. זאת אומרת שאדם קודם כל הוא חלק מהטבע והוא בעל חיים. ומבחינה הזאת אין מקום לפקוד אותו. ואז היה רצון אלוהי שהוא יהיה, הוא גם יהיה בעל חיים, הוא גם יהיה בתוך הטבע, וחוץ מזה הוא נראה עוד פעם כמשהו ש... השכל שבעצם יש לו כוח להביא אותו מעל הטבע עד שהוא יגיע לשכל, להשגה השכלית שלא השתמש בחוש. אז האדם הוא סתירה, הוא יש בו, הוא בהמה ומלאך שהדביקו אותם. הוא לא, אז זה מה ש... כתוב פה סליחה, בפרק י' שלמדנו, שהאדם מצד הטבע הוא נשפל ונבזה שיפקדו מעשיו. לולא הרצון, הרצון זה הרצון האלוהי, שהוא מחוץ לטבע, אמרנו שבעלי חיים לא חושבים על רצון אלוהי. אין להם את זה. והשכל הטבעי של אדם, אמרנו, הוא יכול להשיג. גם רצון אלוהי, כמו האישה הזאת שנקטה בבנק ישראל ולא לקחה את הכסף, כי השכל שלה השיג רצון אלוהי, אז זה כבר הרצון, זאת אומרת, כאילו, האדם נברא כחלק מהטבע, ואז הוא לא ראוי לעונש, ואז אלא מפני הרצון, בגלל שהיה רצון שאדם יהיה מעל הטבע, אז זה גרם שהוא מקבל עונש. ואז אמרתי את זה בקיצור, אני חוזר על זה, שהעונש זה לא נקמה, זה לא שיהיה לך רע, כי עשית רע, אז עכשיו נעשה לך רע שתסבול, שתיפגע, נפגע בך. העונש זה תיקון, והתיקון הוא עוד פעם להחזיר את גילוי האחדות האלוהית על ידי העונש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מעניש את הבני אדם שחטאו, הוא מראה שהוא אחד בעולם, שהוא לא משתנה. זה בעצם צורה של האות שהוא לא משתנה, כי הוא ברא את העולם בצורה מסוימת, ואם מי שמשנה את זה מקבל עונש, אז אז הצורה בעצם לא השתנתה. זה עוד פעם צורה שגם לשבת. אנחנו אמרנו את זה בעלייה וירידה, שהבורא מגלה משהו עליון במקום יותר נמוך. אבל זה בעצם צורה של שהשם יושב, הוא לא משתנה, כי אם הוא מיד מחזיר לתלם את מה שהשתנה, אז בעצם הוא דואג שלא יהיה שינוי, והוא מחזיר לתלם על ידי העונש. טוב, צריך עוד קצת, זה פשוט, זה נושא מפתח, זה נושא חשוב, וזה גם הלכה למעשה. אז אולי שבוע הבא יהיה לי עוד משהו להגיד על זה, אני לא מבטיח. אם לא, אז ביחוד שנמשיך לפרק הבא. נראה, אם יהיה עוד משהו לדבר על זה, אז נדבר, ואם לא, אז נתחיל את הפרק הבא של קאמי. בסדר. אז נעצור פה. אז לילה טוב.
אני רק שאלה קטנה,
כן.
פספסתי קצת, כשדיברת על השכל היבלני, אז השווית אותו לשכל הדברי?
זה אותו דבר, זה מילה נרדפת. יש שני סוגים של שכל, סך הכל, זה לא כזה מסובך.
כן.
הדברי, הטבעי, היולני, ויש את השכל העיוני, שהוא השכל בפועל גם, בגלל שהשכל הטבעי נקרא יולי, הכוונה כאפשרות, אז השכל העיוני הוא מימוש של האפשרות הזו בפועל. זה לא השכל הפועל, זה השכל בפועל. ומי שזוכה לו, אז אחר כך כבר מקבל שפע עליון של השכל הנקנה והנאצל, אנחנו לא עכשיו לומדים את זה, הרמב״ם לא עוסק בזה פה, אז לא חושב שהוא בכלל עוסק בזה, נגיע כאילו, השכל הנאצל, נזכה לזה ואז נדע מה זה, אין טעם, זה כמו ביאת המשיח, שיבוא נדע, נשאל אותו, אז אין טעם להתעסק בזה עכשיו.
טוב,
בסדר. טוב, אז לילה טוב, לילה טוב, להתראות.
לילה טוב, תודה.
לילה טוב, דוד.